שלום וברוכים הבאים, ערב טוב לתוכנית שלנו קבלה למתחיל, התוכנית שעוסקת ומבררת את יסודות חוכמת הקבלה. גם הפעם הנושא שלנו, הפעם יש לנו נושא מאוד ככה מאוד מאוד מרכזי בחוכמת הקבלה שנקרא אמונה, וכמו בכל תוכנית לקטנו את כתבי המקור, מתוך כתבי המקור של גדולי המקובלים, את הדברים שלהם בנושא, ויש לנו פה דברים מאוד מאוד ככה חשובים, יש למקובלים לספר לנו על הנושא הזה, ויחד עם הרב לייטמן אנחנו נברר את הנושא הכל כך שגור לכאורה ומוכר הזה שנקרא אמונה. אתם מוזמנים לקחת חלק פעיל ולהשתתף בתוכנית ולשאול שאלות באתר שלנו kab.co.il, אתר קבלה לעם, גלעד כאן על עמדת האינטרנט תשאל את השאלות שלכם. אז הרב לייטמן, אמונה, לכאורה נושא באמת כל כך שגור ומוכר, ולא רק בהיבט הדתי שלו שאנחנו מכירים, אלא פשוט אמונה בין בני אדם, בכל מערכת יחסים מושתתת על אמונה, בין בני זוג, הורים ילדים, עובד מעביד, שלא דבר על נושא האמונה גם בכל תחום, בספורט, בכל דבר. אמונה זה... מה החשיבות של האמונה בחיים שלנו?
אנחנו חיים בעולם שאין לנו בכלל שום ידיעה לאיפה אנחנו נמצאים. אנחנו פותחים ופותחים כמה שאנחנו פותחים אותו. לפי איינשטיין, הוא אמר כך: אני מרגיש את עצמי כילד קטן שמשחק על שפת הים באבנים קטנות. וזהו, זה מה שהוא הרגיש, עד כמה שהוא היה מרגיש ומבין את הבריאה. וגם כן אנחנו רואים את זה מצד שני אצל מקובלים הגדולים שהשיגו את הכל, וגם כן אומרים שמה שהם משיגים זה הכל תכלית שלא נדע. זאת אומרת שאנחנו כמה שמתקדמים, אנחנו בכל זאת מבינים עד כמה שאנחנו מבינים פחות מקודם. וככה זה כמו בבדיחה ידועה, שאתה נכנס לבית חולים ואתה מדבר עם פרופסור על איזה חס שלום קרוב שלך שחולה, אז הוא אומר יכול להיות זה ויכול להיות זה וככה וככה, אנחנו עוד לא בטוחים, אנחנו צריכים עוד, כי יש לו הרבה נתונים והוא יודע עד כמה שהם נמצאים בקשר ביניהם, יכול להיות מאוד מסובך, מורכב, ולכן הוא נמצא בספקות. ואם אתה תשאל אותה שם מנקה או מישהי שם שעובדת עוזרת באותו בית חולים, אומרת, לא, זה בסדר, זה ככה וככה והכל לא ברור. זאת אומרת, כמה שאנחנו יותר מתקדמים, העולם נעשה יותר ויותר בלתי צפוי, לא מובן, אנחנו מבולבלים יותר, עד שאפשר להגיד מיואשים, להבין אפילו על עצמנו, על החיים שלנו. ולכן, מתוך זה שאנחנו... נמצאים בעולם שמי יודע מה קורה, מה יקרה בעוד רגע, ולמה זה קורה, אם אנחנו אפילו יודעים שמשהו עלול לקרות, ואנחנו לא יודעים כוחות שמנהלים אותנו, לא יודעים תוצאות ממה שאנחנו עושים, רוצים לעשות תמיד טוב ויוצא ההפך בדרך כלל, וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בלא ידוע, וכשאני לא יודע, אז אני בכל זאת חייב להשלים את הלא יודע במשהו. וכאן אני משלים את זה באמונה. ואמונות, כמו שאתה דרך אגב אמרת, מאיפה אני יודע שבעוד רגע זה יקרה כך וכך? אני לא יודע. אלא אני חי לפי ההשערה שלי, כמו שמהדקה שמקודם, אני גם כן מסתכל לדקה הבאה, כן, לרגע הבאה. מאיפה אני יודע שאני נקשר עם מישהו שבאמת הוא יתנהג כמו שאני חושב? אלא גם כן יש לנו כאן הידיעה הזאת, כי אנחנו לא יודעים את העתיד. אנחנו קיימים בציר הזמן. ואם אנחנו קיימים בציר הזמן, כבר העתיד הוא לא ידוע, וכבר כלפי העתיד אנחנו חסר לנו. אנחנו חייבים להשלים את העתיד. אז כבר אנחנו זקוקים לאמונה. שזה בכל זאת יקרה כך וכך. או אנחנו עושים כל מיני השערות, ויש בזה תיאוריות גדולות מאוד ומסובכות מאוד במתמטיקה, שאנחנו, כן, לפי ההצטברות, שאנחנו עושים חשבונות, מה גודל ההצטברות שזה יקרה כך או כך או כך, כן? ויש לנו, אני זוכר, למדתי זה באוניברסיטה, זה ממש חשבונות מאוד מאוד לא פשוטים. וכך זה בכל דבר, מאיפה אני יודע שאני נכנס עכשיו לעבודה ואני עובד חודש שלם ורק בסוף החודש אני אקבל משכורת. אני מאמין לבעל הבית, כמו שאתה אמרת, כן? עובד ומעביד. מאיפה אני מאמין? אז טוב, יש לי על מה לסמוך, כי אני מסתכל על האחרים, והם גם כן כך עושים, ואז ודאי שיש לי איזשהו מין אמונה בכל זאת, כן? אבל אמונה הזאת היא מתבססת על משהו ידוע. כן? ויש אמונות שהן לא מתבססות על שום דבר, על דבר שאי אפשר לבדוק, דברים שזה זה, זה, זה בכלל לא ודאי, זה לא ידע אף פעם, זה לא עבר ביקורת שכלית, ניסיונית, ולכן ישנם בעניין האמונה כל מיני רמות, דרגות, אופנים. אנשים, בני אדם, מפני שהם מרגישים את הזמן, בניגוד בדרך כלל מהחיות, וודאי שדומם וצומח, אז אנחנו צריכים כל הזמן להשלים את הלא נודע ועתיד במושג שנקרא אמונה. אבל אלו האמונות הם לא כל כך, בוא נגיד, בעתיות כמו אמונה שהאנושות עצבה לעצמה בעניין העולם הבא, בעניין האלוקות, שכר ועונש, שכאן היא הייתה צריכה גם כן להשלים את עצמה, כי מאוד קשה לאדם לחיות בעולם שהוא נגמר, באדם שהוא נגמר, בחיים שהם נגמרים, להחזיק את עצמו בצורה טובה כלפי משפחה, כלפי סביבה, כלפי אנושות בכלל כללית, כלפי הטבע, כלפי עצמו, אם הוא לא מרגיש מסגרת המחייבת. וכאן אנחנו צריכים להבין שמתוך זה שאנחנו נמצאים בעולם הלא נודע, אז אנחנו היינו מחויבים להמציא לעצמנו עניין של האמונה, של דתות. לכל אחד ואחד. כתוב על אברהם שכמו שהוא צירף לעצמו אנשים שמוכנים ללכת ישר כל לישראל, מה שנקרא, זאת אומרת לגלות את הבורא, לעלות מעל הטבע שלהם בהשפעה ובאהבה, כאלו מבבל הלכו אחריו. רמב״ם כותב שאברהם שגילה את הבורא, קודם כל הוא היה מאמין גם כן בכל מיני כוחות ו בכוכבים ומזלות, הוא היה עושה פסלים עם אבא שלו תרח והיה מוכר אותם, והיה גם כן, הוא היה כהן של הבבלים והיה מאוד ידוע וגדול, ונמרות שהיה אז גם כן היה מכבד אותו, וזה היה זמן מאוד מיוחד שאנשים האמינו בכל מיני דברים כמו שהיום בעצם גם כן. ואברהם היה אחד מהם והיה מלמד אותם לכל מיני האמונות, כן, שמש וירח וכוחות הטבע השונים, שכל כוח וכוח שבטבע הוא שולט עלינו, ולכן אנחנו צריכים להסתדר איתו, להסתדר עמו ולהשתחוות ולהביא לו איזה תשלום שיתייחס אלינו טוב וכן הלאה, כמו שמנהג הבני אדם ביניהם. וכך הייתה בנויה אמונה בכל מיני העמים האלו הקדמונים. אבל אחר כך, כשהוא גילה לא אמונה אלא למעלה מהאמונה, את העולם הרוחני וכוח העליון התגלה לו, אז במקום אמונה הגיע לדעת. דעת, הכוונה היא לידיעה. והתחיל לפזר את הידיעה הזאת ברבים. מיד הוא הרגיש שהקהל, הבבל, כל הבבלים התחלקו לשני חלקים. חלק אחד שהקטן מאוד שיבין מה אברהם מדבר, והם לא רצו להישאר באמונה, כי הרגישו שאמונה זה דבר מאוד מאוד לא בטוח, הוא לא ידוע, הוא לא מתבסס על שום עובדות, ולכן הם הרגישו בפנים שהם לא מסוגלים ככה לחיות, אלא מעין ברירה ממשיכים. אבל אם יש אפשרות להגיע לידיעה, לדעת, לדעת, כמו שאברהם אומר, דע את השם אלוקיך ועבדהו, כן? לגלות אותו, אז ודאי שחלק קטן מאוד, אבל כמה אלפים בכל זאת, כמו שכותב לנו רמב״ם, הלכו אחרי אברהם. עם המגמה הזאת שהם רוצים לגלות את הבורא, רוצים לגלות את העולם הרוחני, לא רוצים לגלות את הכוח העליון ששולט ובעצם מנהל את הכל מה שיש כאן למטה בעולם שלנו. ואם אנחנו מכירים את הכוח העליון, אז אנחנו מכירים הכל מה שיש תחתיו. אנחנו גם כן כמוהו, ואז אין מקום לאמונה, יש מקום לידיעה. וזה בעצם מה שאברהם רצה לשנות במציאות, באנושות. הוא הבין שהכוח הזה, האחד, יחיד ומיוחד, רוצה את זה דווקא, שיגלו אותו ויכירו בו ויגלו אותו עד כדי כך שכל הבני אדם הם יהיו גם כן בדרגה כמוהו. אבל אותו חלק מהאנשים, מהבבלים, שלא היו עדיין מסוגלים להבין את זה, להרגיש את זה, שהיו עדיין רוצים להישאר באמונתם, אז הם לא הסכימו עם אברהם, והם התחברו עם הנמרות, והתחילו לרדוף אותו, את אברהם, והוא היה צריך לברוח מהם. ובכל זאת לאברהם היו עוד תלמידים חוץ מהאלו שהיו נקראים ישראל, ישר כל שהיו רוצים לגלות את הבורא, היו לו עוד כל מיני תלמידים מהבנים שלו, מהבני פלגשים, כן? והוא גם כן לימד אותם, אבל לימד אותם יסודות האמונות למיניהם, הדתות, ושלח אותם קדם לארץ קדם, כמו שכתוב. זאת אומרת, ממנו יצא כך, יצאו האנשים שהם נשארו באותם האמונות שהוא היה בעצמו לפני שגילה את הבורא עוסק בהם. יצאו ממנו אנשים שקיבלו ממנו כל מיני דעות על אמונות החדשות שהוא שלח אותם קדם לארץ קדם, כמו שכתוב לנו במקורות. והיו אנשים שהלכו יחד עמו, שזה נקרא בית ישראל, ממש כך, והוא לקח אותם לארץ כנען, כן, לארץ ישראל. ורק אלו אנשים שהלכו איתו, הם הגיעו לגילוי הבורא, כן, והחליפו את כל האמונות שלהם וספקות שלהם ושאלות שלהם לידיעה ברורה שנקרא לדעת. וכל היתר בסופו של דבר בבלים, הם התעסקו באמונות וכל מיני כוחות הטבע, ולא היו נמשכים לפתוח את העיניים האלה, יעדיפו ככה להיות מאמינים. למה מאמינים? לא יודעים. מה בעצם האמונה שמספרים לי על זה שזה כך וכך? מאיפה הם יודעים? גם הם לא יודעים, אבל מפני שיש כוח של הרוב, שהרבה אנשים עוסקים בזה וחושבים שזה כך, אז יש לאדם, מתוך זה שהוא נמצא תחת שליטת הרבה אנשים, תחת שליטת הכלל, אז הוא מקבל את הדברים האלה כעובדה. איך יכול להיות שהכלל טועה? איך יכול להיות שההורים שלי, הסבא סבתא, כל הדורות שלי, זה גם כן שייך ללאומה שלי, למדינה שלי? זאת אומרת, אם שלי זה כבר נכון או לא נכון, אז אני כבר עומד בכל זאת על זה ורוצה שכך זה יהיה וכו'. זאת אומרת, אנחנו נכון להיום רואים שדתות הן עדיין איכשהו, אבל בכל זאת מתקיימות, אומנם שבזמן האחרון יש בהם שינויים רבים. ודתות האלו שאנחנו מכירים אותם היום, הם גם כן התגלו מתוך חוסר ידיעה, כי אותם האנשים שעברו עם אברהם מבבל והגיעו למצרים וממצרים להר סיני, ושם נגלה להם את הכוח העליון, המנהל, המשגיח ומנהיג את הכל, הם גילו את ההנהגה וההשגחה ממש בצורת, כעובדה ולא כאמונה אלא עובדה. אז אחר כך הם היו מתקיימים בזה בבית המקדש הראשון, בבית המקדש השני, בגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב לנו בתורה, שהוא היה מתגלה בהם באוהל המועד, בעמוד ובענן וכו' וכו'. זה צריכים להבין מהם הגילויים האלו. אבל בכל זאת היה מדבר מתוך קרובים וכל הגילוי הזה שבאמת היה נגלה לכל העם, זה היה נמשך עד חורבן בית המקדש השני. זאת אומרת, כל הזמן שאותם יוצאי בבל שיצאו מאברהם, עם אברהם, ויצאו ממצרים אחר כך עם משה, הם קיימו ביניהם קשר, שיהיו כאיש אחד בלב אחד, ואהבת לרעך כמוך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, להיות בערבות ההדדית וכו', מה שהיה תנאי בהר סיני לקבלת התורה. הם קיימו, עד כמה שהם קיימו את זה, עד חורבן בית המקדש השני. שבחורבן בית המקדש, מה שקרה, שהם נפלו מאהבת אחים לשנאת חינם, ובזה הם איבדו את הרגשת האלוקים, כי הכוח העליון הוא נמצא בתכונת השפעה ואהבה, ואנחנו יכולים לגלות אותו ולהרגיש אותו רק בתנאי שאנחנו גם כן נמצאים בהשפעה ואהבה בינינו. ומפני שנאבד להם כוח ההשפעה והאהבה הדדית, כמו שכתוב על התקופה הזאת של החורבן בית המקדש, שהם נפלו מאהבת אחים לשנאת חינם, ורבי עקיבא כל כך ביקש אז מהם שצריכים לשמור על זה ולא לאבד את האהבה, אבל אפילו 24,000 תלמידים שלו, הם נפלו מהאהבה לשנאה, אז הם איבדו את הרגשת האלוקות, הרגשת הכוח העליון. זאת אומרת, איבדו את הידיעה, איבדו את הדעת, ונפלו לחושך. ומתוך החושך, שוב הם לא יודעים מה זה עולם הזה ומה זה עולם הבא, ומה יהיה כאן ומה יהיה אחר כך, והאם יש כוח עליון ולא, ואיך אני צריך להתנהג יפה או לא יפה, אכפת לי את הצורה היפה להתנהגות או לא. ואז יוצא שמשך כמה דורות, ממש מהחורבן והלאה, הם התחילו להרגיש שהם נמצאים באיזשהו מצב שהם לא יכולים כך להתקיים. ואז התחילה מה שנקרא יהדות די היום. זאת אומרת, אמונה. לא דעת, כי דעת זה נקרא השגה, הבנה, הכרה ואלוקות, אלא אנחנו מאמינים שמשהו קיים. ואז מתוך הדברים האלו התחילו אנשים לדמיין לעצמם כל מיני כאלו מערכות היחסים ביניהם לבורא, שכדאי להם, שטוב להם, שנוח להם להשלים את החסר, להשלים את החושך, להשלים את הידיעה. ואז המציאו לעצמם שאם אתה עושה כאן בעולם הזה דברים יפים טובים, אז מגיע לך גן עדן, ואם אתה עוסק בדברים כאלו וכאלו לא כל כך יפים טובים, מגיע לך גיהנום, ועוד ועוד ועוד, מערכות שלמות. ואחר כך מזה התפתחה הנוצרות, ואחר כך גם אסלאם. איכשהו 200 שנה אחרי זה התפתחה הנוצרות אחרי היהדות, ועוד 600 שנה בערך אחרי זה התפתח האסלאם. וכך שלושת הדתות האלו העיקריות הם היום בעצם מכסים את העולם, חוץ מהחלקים האלה גדולים במזרח, כמו אודו וסין, כן, ששם זה אמונות שונות אחרות, שגם שם הם הגיעו מהבבל העתיקה. יש לנו על זה עדויות ממש העתיקות. ואם אנחנו מגיעים כבר לימינו, אז אנחנו נמצאים היום בימינו במצב שאנשים לא רוצים להאמין בכלום, מפני שהאגו שלנו גדל. וכבר מתקופת הארי, שהוא מסמל לנו, זה מ-16, הוא מסמל לנו תקופה חדשה באנושות המתפתחת. באירופה זה הייתה תקופת הרנסנס, אחר כך מהפכה טכנולוגית, תעשייתית, וגם בעם ישראל זה תקופת ההשכלה התחילה ועוד. בקיצור, אנחנו חווים עכשיו מהפכה ממש מאוד גדולה בכל האנושות, שאנשים לא יכולים להסתפק בדת. הם לא יכולים להאמין. הם לא מאמינים אחד לשני, הם אפילו לא מאמינים כל אחד לעצמו. הוא לא יכול מהיום להגיד מה יקרה, מה הוא יהיה מחר. זאת אומרת, באיזה צורה, באיזה מחשבות, באיזה תחושות, רצונות, מטרות הוא יהיה מחר. הוא יודע שהכל ניתן לשינוי. ולכן גם על לא מספיק, האגו שלנו הוא כל כך גדול, שאנחנו לא יכולים לרסן אותו עם כל מיני אמונות או עזרות. גיהנום, גן עדן, האדם מצפצף על זה. הוא פשוט לא מסוגל להחזיק את עצמו. הרוע שלנו כל כך גדל משך 2000 שנה האלו, שהיום אין מה לעשות. זה הזמן מיוחד, תקופה מיוחדת, שאנחנו הגענו למצב שאנחנו חייבים שוב לחזור, כמו שאומרים מקובלים, לידיעה. אז אנחנו לא מסוגלים, אנחנו גם כך כבר לא נמצאים באמונה, אנחנו יודעים מה קורה, באיזה צורה עובר משבר גדול על כל הדתות, כולל יהדות, ולא עוזר כל החינוך שאנחנו משתדלים לעשות, וכל ההטבות שאנחנו נותנים לבני אדם, רק שהם באיזושהי צורה יישארו במסגרת הדתית. שום דבר לא עוזר, אלא אנחנו רואים שבאין ברירה אנחנו חייבים לתת לאדם תוספת ידיעה, כי אחרת הוא יעזוב את הכל. ואז הוא מסכן, הוא לא יכול. בלי דעת ובלי דעת בלתי אפשרי להיות. אתה אז, או שאתה בהמה לגמרי, אז אתה יורד דרך סמים ועוד מיני כאלו אז העסקים לפחות מבהמה, ממש לצמח, או שאתה הולך להתפרצויות למיניהם כמו טרור, כי אתה לא מוצא את עצמו. לא מוצא את עצמו. זאת התמונה נכון להיום. יש כאן כל כך הרבה מה עוד להוסיף, אבל בכל זאת צריכים לחלק לשניים. דת זה נקרא שאדם מאמין, אמונה או דת, כן? זה נקרא שאדם מאמין בדבר שאי אפשר להוכיח. לא. אלה מסתמך על כל מיני שמועות. כן? זה דת ואמונה. בניגוד לידיעה ודעת. כן? ובזה לכן יש פער גדול מאוד, ניגוד הקיצוני בין חוכמת הקבלה לדת. כי חוכמת הקבלה אומרת דע את השם אלוקיך ועבדהו, טעמו וראו כי טוב השם, שאנחנו חייבים לגלות אותו, לגלות אותו כאן ועכשיו, במשך החיים שלנו. וחוכמת הקבלה, כמו שכותב בעל הסולם, זה שיטת גילוי הבורא לנברא שבעולם הזה. חוץ מזה, אומרת חוכמת הקבלה, שהיא הייתה צריכה להתגלות, והתגלה פעם ראשונה בבבל, לאברהם. זאת אומרת, לכל האנושות היא האמצעי להגיע ל... וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. ודת, כרגיל, אנחנו רואים איך שהיא מחלקת בין כל האוכלוסיית העולם, איך שהם מתחלקים ואיך שהם שונים זה את זה, וכל אחד חושב שהוא יודע יותר ויש לו יותר גן עדן ועוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך מאוד מאוד מיוחד, מהפכני, עוברים משבר מאוד חזק. כמו שכל היתר המשברים, אקולוגי ובכלל בצורה בחברה האנושית, אבל המשבר הגדול גם כן בהכרה, בהבנה, במהות החיים שלנו, בדרישה לדעת בשביל מה חיים ולמה חיים, מה טעם בחיינו. וזה הכל נוגע גם כן לדתות שהן עוברות משבר גדול, ו... הן מתקרבות לזה שחוכמת הקבלה יפתח לבני אדם את השמיים, ואז לא נצטרכו אנשים להאמין, כן? כמו שכתוב, ולא ילמדו איש תראהו, כולם ידעו אותי ומקטן ועד גדלם. ולא תהיה יותר אמונה, אלא ידיעה. במקום דת, דעת. ואנחנו נקווה שעוד נראה את זה בחיינו כאן. זה הכל.
אני בטוח שיש המון המון שאלות, שאלות על הדברים כן. האלו.
גם כן בפילוסופיה, הייתי גם כן צריך להכין את עצמי שעברתי בזמני את כל הלימוד בזה, אז בזה יש המון דברים. אמנם שהכל זה אוויר, אבל בכל זאת יש מה להגיד. חוץ מזה זה שייך גם כן לפסיכולוגיה ולחינוך, ליחסים בין בני אדם, באמת כמו שאמרת, בין בעל ואישה, הילדים, איך שהם מאמינים לגדולים, על סמך מה הם גודלים, מה מקום האמונה כאן, ובכלל, בכל אחד ואחד יש שאני מאמין לשני, עד כמה כן ועד כמה לא אני יכול, ויש פה הרבה דברים, איפה אנחנו, במה אנחנו משלימים אמונה בכל מקום ובכל צורת היחס שלנו לאחרים וגם לעצמנו. וגם לעצמנו. זאת אומרת, כל דבר שהוא בזמן, בתנועה ובמקום ובקיום המציאות, זה בסך הכל ממה שאנחנו מתקיימים בארבע, בוא נגיד, יסודות האלו. זמן, תנועה, מקום וקיום המציאות. שאני מתקיים בהם, ואני בהם לא יודע, לא כלפי עבר, ולא כלפי הווה, ולא כלפי עתיד, איפה שאני לא יודע. אני חייב למלא את זה, אחרת אני לא יכול להתקיים. ואני ממלא את זה עם האמונה. וזו אמונה שבאה מתוכי, אמונה שבאה מחוץ לי, מהקהל, מהסביבה, מהספרים, מהאוויר ממש, שהעולם כך חושב, וגם אני, הוא כאילו מאפנט אותי, הוא כאילו שולח לי כל מיני המחשבות ודעות קדומות, ואני בכל זאת... בוא נגיד כך, 90%, אני לא יכול להגיד בדיוק האחוזים, 90% ממה שאנחנו מתקיימים, אנחנו מתקיימים על סמך האמונה, ולא ידיעה, לא דה פקטו, אלא בערך כך אני חושב, כך אנחנו נמצאים, ממש תלויים באוויר. אתה יכול לשאול, איך אפשר בעולם כזה להתקיים? זה ממש, איך אתה בונה את הכל? אז התשובה היא פשוטה. לא אנחנו מתקיימים, ולא אנחנו מקיימים את העולם, ולא אנחנו עושים את התוכניות שלנו, ולא אנחנו בעצם מבצעים אותם, אלא הכל זה נעשה מתוך הכוח העליון שפועל עלינו. אבל באמת אנחנו קיימים כמו יש כזה קליפ אצלנו, ראיתי פעם, שכולם עם עיניים...
שמורות חסומות.
כן, עם עיניים חסומות. ככה אנחנו באמת נמצאים בעולם, שאנחנו לא יודעים מה שקורה כאן. כי כל מה שגם כן אנחנו לומדים מתפיסת המציאות, כי כל מה שאני רואה, זה הכל הרי רק אצלי בפנים. ומה שבאמת מחוץ אליי אני לא תופס.
אוקיי, זה כבר נושא ככה גדול וחדש.
לא, אבל זה שייך לאמונה, כי אני מאמין למה שאני, כי מה שאני מרגיש בפנים זה באמת שנמצא בחוץ. וזאת האמונה הכי משקרת, הכי ככה, הכי מבלבלת אותי. שבמקום עובדה שמבחוץ אין כלום, אני התרגלתי להאמין שמה שאני מרגיש בפנים, זאת התמונה. ואני מקבל את הדמיון שלי הפנימי למה שקיים בחוץ. זאת, לא, אבל באמת אתה צודק שלא כדאי להיכנס בזה. בקיצור, נושא מאוד מאוד רחב ומאוד מעניין, תלוי בכמה, באיזה רמה אנחנו רוצים באמת לבדוק אותו, לברר אותו. כן.
גלעד.
קחו אותי לאיזה מקום, מה שאתם חושבים, כן.
טוב, אז יש פה שאלה מגרד מגלזינקירכן, שבגרמניה, הוא באמת, הוא, ככה התחלת עכשיו לענות על השאלה שלו, הוא אומר שבחיים באמת הכל זה מעין קופסה שחורה, ושום דבר לא ברור. אז הוא אומר, מה באמת התפקיד של אמונה, ומה זה יכול לשנות בחיים שלי, שלנו?
אנחנו רק מאמינים בדבר אחד, בשיטה. כי אני גם כן יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להכיר אלוקים, יש לי דחף, זאת אומרת כוח העליון, אני רוצה לפתוח את כל המציאות, יש לי דחף גם כן. זה לא שזה אמת, שקר, רומא, אבל רוצה אני. כן? זהו. ואני רוצה להכיר את הכל. אז בא אליי בן אדם ואומר, אני רוצה להכיר את הכל. מה אני יכול להגיד לו? אני יכול להגיד לו כמו הלל, כן? שאומר מיד לתלמיד ברגע שהוא עומד ברגל אחד, כן? אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. אם תקיים את זה, היתר אתה תבין. היתר אתה תבין מה לעשות. אם אתה כבר יכול להתרומם מהאגו שלך, אז אתה מגלה את העולם העליון כבר בדרגה הראשונה, שנקראת בינה, והלאה אתה כבר, עולמך תראה בחייך, אתה רואה כבר הלאה מה לעשות. אתה כבר הגעת לדרגת האמונה הרוחנית, שזה הידיעה. בחומת הקבלה אנחנו משתמשים באותם המילים כמו שבעולם שלנו, אבל הפירוש שלהם הוא פירוש שונה. כן? אז בקבלה מילה האמונה זה נקרא הרגשת הבורא. הרגשה. שאני מרגיש אותו, שאני מכיר אותו, שאני נמצא איתו במגע, זה נקרא אמונה. גילוי הבורא לנברא נקרא אמונה. לכן, אם אתה פותח ספרים שלנו ואתה קורא, אז צריכים להאמין, צריכים להגיע לאמונה, כן? אמונה למעלה מהדעת, כן? זה למעלה מהאגו, וכו' וכו'. זה הרגשת הבורא. בינה זה נקרא האמונה. בינה זה נקרא תכונת ההשפעה, שבתכונת ההשפעה לפי חוק השתוות הצורה, אתה מרגיש את הבורא. אז מה צריכים לעשות? לעשות פעולות בקבוצה, לכן אנחנו נמצאים בקבוצה, כן? אנשים שמקבלים רצון להגיע לידיעה, לפקיחת עיניים, מה שנקרא, הם מגיעים לעוד אנשים כמוהם, והם צריכים רק להאמין בדבר אחד, שזאת שיטה לגילוי המציאות הכללית, שאין יותר, אין חוץ מזה. פותחים לך הכל, אבל אתה בשביל זה צריך להגיע למצב, לתכונה, שאתה תרגיש מה שמחוץ לך. ואנחנו... נולדנו ואנחנו נמצאים בעולם שהוא כולו בתוכנו כי אני מרגיש רק מה שנכנס לתחומים שלי, לכלים שלי, לחושים שלי, מה שנמצא אצלי בפנים. איך אני יכול לצאת מעצמי ולהתחיל להרגיש משהו מחוץ לי? זה אני רוכש על ידי השיטה שנקראת חוכמת הקבלה. ואז, רק אז, אני יכול לדבר על הידיעה. לפני זה, אין לי ידיעה. אין. ואני צריך אז להאמין בשיטה. זה נקרא אמונת חכמים. אמונת חכמים, זאת אומרת שהיו אנשים שכבר השיגו רוחניות, והם אומרים לי שאני חייב לעשות כך וכך. ואין לי ברירה. אז בזה אני חייב להאמין. זאת אומרת, כמו שבעולם שלנו. זאת אומרת, אני מאמין לגדול שהוא מלמד אותי נכון. ואם אני הולך עם השכל שלי, אני אתה, ואם אני הולך עם השכל שלו, אז אני מגיע למה שצריך. וכאן זה השאלה, האם אני רוצה להאמין לשכל שלו, או שאני רוצה להישאר בידיעה בשכל שלי. לכן, כמו שכתוב, אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה, כי צריכים באמת להיות כאן מסורים לעצות חדר. הגדולים שכבר זכו לגילוי הבורא, כדי שגם אנחנו נזכה.
זה לא כל כך מובן, הנקודה הזו, מכיוון שזה נשמע מאוד דומה, זה נשמע מאוד דומה לכאורה לכל מה שדת אומרת.
לא, דת לא פותחת לך שום דבר. יש לי עכשיו נכד קטן, והוא צריך להאמין לי שאני מלמד אותו דברים טובים, דברים נכונים. אז הוא מאמין מצד הטבע, הוא מסתכל עליי כמו על גדול, כמו על חכם, ואם אני מראה לו ככה תעשה וככה תעשה וזה כדאי וזה, כן? אז הוא חוזר אחריי ובצורה כזאת הוא לומד. הטבע נתן לו כוח לבטל את עצמו כלפי הגדול, ועל ידי זה הוא נעשה גם כן גדול. אם היה נשאר בשכל שלו, לא היה גודל? כי הוא כל הזמן היה עושה רק בעזרת שכל שלו, וכך הוא מבטל את עצמו ולומד ממני, וכל הזמן מוסיף חוכמה לעצמו, ידיעה לעצמו. אנחנו רואים שכך זה גם כן בכל החיות. אז אנחנו צריכים בצורה כזאת גם כן ללמוד מהגדולים. בעיה שהאדם מגיע לקבוצה ולמורה, והוא לא רוצה ללמוד. יש לו שכל משלו. הוא חושב שהוא צודק, הוא חושב שהוא מבין. ונשאר כך. ואז נשאר אותו ילד, לא מוסיף את השכל האלוקי, לא מוסיף את הגילוי, אלא נשאר ככה בדרגה כמו שהגיעה. רק מוסיף קצת ידיעה. הידיעה פשוטה, שאתה יודע, מה שכתוב בספרים פה ושם, כותב מילים בעצם פסיכולוגיות, לא גילוי. לא גילוי. כי לא משתמש בשכל שלה יותר גדול. אז כאן אמונת חכמים נקרא. אני צריך להאמין שאותו האדם הוא יותר ממני. אבל ואני צריך להאמין שאם אני שומע אותו, אני מגיע לגילוי. אבל זה לא דת. דת, אתה נשאר שם באסתר. אתה נשאר שם כמו שאתה. כאן אתה יכול לבדוק עד כמה שאתה כל הזמן, לא שמבין יותר בשכל שלך, אלא אתה מקבל תכונת ההשפעה יותר ויותר גדולה, יותר ויותר, עד שהיא מגיעה למימד שאתה מתחיל להרגיש את האלוקות. כוח השורה, ככה, סביבנו, וממלא את הכל. אז צריכה להיות מצד אחד אמונה, כי כמו בגדול, כמו ילד, כלפי הגדול, אבל כתוצאה מזה, גילוי.
עוד שאלות, גלעד?
קודם כל, יוצא יפה שאתה על חלק מהשאלות כבר עונה, אז אנחנו גם מוחקים אותם, אבל יש את ירון מנתניה שהוא קצת הסתבך עם ההסבר, והוא רוצה במילים פשוטות אמונה, כי קצת דיברנו על אמונה ברוחניות ואמונה בעולם הזה.
שיכנס לאיזה ויקיפדיה, מלא יש לך על זה, כל כך הרבה על אמונה. אמונה זה שאני מקבל משהו שזה לא עובדה, כי עובדה. בסדר?
וברוחניות?
ברוחניות אמונה זה הרגשת האלוקות. זה בינה. אני שמגיע לבינה נקרא שהגעתי לאמונה. יש כאן זד אמונה, זד בינה, גרד בינה, יש סוטה ועם אלאין, אמונה שלמה, אמונה חלקית. יש הרבה דרגות באמונה, אבל אמונה, דרגה הראשונה שאנחנו מגיעים, כן? ולהשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא דרגת האמונה. זה, אני מגיע ככה, יש לי זמן, זמן ההכנה, כן? אחר כך אני עובר מחסום, ואני נכנס לתכונה שנקראת בינה, זה נקרא תשובה מיראה, כן? ובינה היא נקראת אמונה. אמונה. אבל עדיין אמונה זה חפץ חסד, זה אור חסדים בלבד. סליחה. אור חסדים. ואחרי זה אני מגיע לתשובה מאהבה, שזה דרגת כתר, כולל חוכמה, כן? וזה אור, אור חוכמה, שבאור בחסדים, כן? והדרגה הזאת היא נקראת גם כן אמונה, אמונה שלמה. שלמה זה נקרא שיש בפנים אור חוכמה. אז מה זה נקרא אמונה? אור חסדים. מה זה אור חסדים? הרגשה, מה שממלא אותי, ממלא אותי אור של השפעה. אני בזה מכיר מה זה בורא. אני עדיין לא הגעתי למצב שאני כמוהו, כי כאן זה דרגה למטה שאני משפיע על מנת להשפיע. משפיעה על מנת להשפיע. כן? וכאן אני מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, כאן אני מקבל, אני כבר עושה פעולה כמו הבורא. אז אני כאן ממש שווה לבורא. וכאן אני רק, איך להגיד, מרגיש אותו, ככה, מרגיש אותו. אותו.
כן. נועם מראש העין שואל, האם אמונה זה משהו שאני גדל עליו, כמו גרסא דינקותא, או שזה אמונה מחייבת גילוי עצמי, בחירה, ורק אז יש לי אמונה?
לא, אין לנו בחירה בעולם הזה. לפני שאדם מגיע למצב שיש בו נקודה שבלב, ואז עם הנקודה שבלב שלו, שהוא מתחיל לגלות עם השאלה בשביל מה אני חי, למה אני חי, האם כדאי לחיות ומה יש בחיים, עם השאלה הזאת הוא עובר מחסום, כן? זהו, על ידי מה? יש כאן לו קבוצה, כן? ומורה וספרים. הוא צריך שלושת הדברים האלה. ואז במשך זמן, אם משתמש בהם נכון, מגיע לזה שהוא פורץ מחסום ונכנס להרגשת הבורא. ואז כאן יש לו רק אמונה בשיטה, בוא נגיד, במורה, יותר קצר, ככה. כי בסופו של דבר זה הוא צריך להאמין. ובלי זה לא יתקדם. לכן צריך להיזהר שלא יהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, מה שנקרא. נו, מה לעשות? כן, יצחק.
רב, היום אני מסתכל סביב, אני רואה שהאמונה של האנשים, כמו שאמרת, הולכת ומתמעטת כל הזמן. זאת אומרת, בקושי כן. מאמינים. בדעת, הם לא מאמינים בעצמם. ודווקא במצב שהאמונה נמצאת בשפל הזה, אתה בא ואומר, בואו תאמינו בי, יש לי שיטה, יש לי דרך, ואני יכול להראות לכם אותה.
אני אגיד לך, כן ולא. בסופו של דבר, מה זה אמונה אצלנו? שאתה מגיע ואתה נמצא כאן, ואתה אומר, לאן נפלתי, מה עשיתי, איפה אני נמצא, לאן אני צריך להגיע, אתה לא יודע כלום. מתחילים להסביר לך, מתחילים להסביר לך את הדרך, ולאן שאנחנו מגיעים. מהי המטרה? כן? מהי המטרה? אתה המטרה הזאת רואה? לא. אתה מרגיש אותה? לא. אבל אתה מתחיל לראות היגיון שבשיטה. בזה אתה לא צריך להאמין. זה אתה צריך לחקור. אז אתה רואה שכל דבר שאנחנו עומדים עליו, הוא פי כמה וכמה יותר חכם, יותר יציף, יותר נכון, מכל ההסברים שבעולם. מכל ההסברים שבעולם. כן? אתה יכול להביא כל החכמים, לא שהם לא חכמים, הם חכמים. כן? אבל לא כלפי הטבע האדם, לא כלפי שינוי שבאדם, ולא כלפי השגת המטרה. על זה הם בכלל הם לא יכולים לדבר, ואין להם שום ידיעה. זאת אומרת, אתה נמצא באמונה שאתה יכול על ידי שיטה הזאת להגיע למטרה. אבל אם מתבססת האמונה שלך, א', בזה שאתה רואה את ההיגיון גדול וכוחות גדולים, ואיך שזה מסתדר, שזה הנעלה מכל מה שיש לך בעולם שלנו, כן? דבר אחד. ודבר שני, עד כמה שהקהל סביבך הוא גדול וגם כן חכם, ויותר מבין מכל מי שנמצא שם בחוץ, אז יש לך על מה לסמוך. אבל בכל זאת זה נקרא אמונה. כי זה, אתה יכול להגיד גם כן בדתות זה כך. אבל בדתות אין לך מטרה. הם לא אומרים לך שאנחנו פותחים לך שמיים, אתה מגיע לקדוש ברוך הוא. וכאן כן אומרים לך, אתה חייב להגיע לקדוש ברוך הוא, אתה חייב לגלות אותו, אתה חייב להרגיש אותו, אתה חייב להיות שותף עמו, אתה חייב להרגיש אותו כמו שאתה מרגיש את החבר. אתה זוכר כך, כתוב. זהו. זאת אומרת, המטרה היא לגמרי לגמרי אחרת. וגם כן החיים הם הופכים להיות לחיים של התפתחות. זאת אומרת, אתה כל הזמן, כל יום יש לך, אתה קונה ידיעה, אתה קונה הרגשה, אתה מתפתח, אתה מבין, אתה מרגיש, אתה הולך וגודל. וזה ודאי שלגמרי שונה מהדתות. שהם כולם מעוניינות דווקא כמה שאדם פחות ידע, לכן הם נלחמות עם כמה היו אלפי שנים שהיו נלחמות נגד מדע וכו', שזה היה ממש מפריע להם, הם פחדו שאז איך הם ישליטו על בני אדם. כן.
רב, יש מושג נוסף שאתה מדבר עליו,
אתה רואה גם כן היום. אם אתה מכיר טוב דתות, אז אתה רואה, אתה יכול לראות עד כמה שהם מעוניינים, אנשי דת, מי שנמצא בראשם, עד כמה שהם מעוניינים להחזיק את הצון שלהם בצורה כמה שיותר פשוטה. לא לתת להם להתפתח, לא לתת להם מקצוע, לא לתת להם כלום. בצורה כזאת אפשר לשלוט על האדם.
בעצם נמצאים במצב של אמונה מעל הדת, שזה מושג ששמענו אותו כאן גם כן. אז מה שאני בעצם רוצה לשאול, אתה מדבר כאן על זה שהדעת היא מעל האמונה, עד עכשיו.
דעת.
דעת היא מעל האמונה.
ודאי, כן.
אבל יש מושג שאנחנו מדברים עליו כל הזמן של אמונה מעל הדעת. יש שלב שזה מתהפך או מה?
בטח. רק שנייה. רגע. אני נמצא בתוך האגו שלי. כן? בתוך האגו הזאת יש לי ידיעה. כן? או דעת. דעתי. כן? זהו. כדי לעלות לדרגה יותר עליונה, אני צריך כוח שמעלה אותי. כן? על ידי מה אני יכול לעלות? מה הדרגה מעל האגו? השפעה. אני צריך להגיע לכוח השפעה. זה נקרא אמונה. כוח הבינה. וכאן זה כוח המלכות. שאני הגעתי להשפעה, לאמונה, לאור החסדים. אני ממלא את אור החסדים הזה עם אור החוכמה, עם הידיעה. מיליתי עם הידיעה, אני נמצא עכשיו במצב הבא. שוב, יש לי ידיעה שזה מלכות. כן? אני שוב צריך לעלות לדרגה יותר עליונה. שוב, על ידי מה? על ידי האמונה, על ידי כוח הבינה, על ידי החסדים, היינו כוח ההשפעה. יש לי אור החסדים, אני יכול שוב למלות אותו באור חוכמה. אז יש לי שוב ידיעה. וככה אני כל פעם עולה. ידיעה למעלה מה... אמונה למעלה מהדעת. זאת אומרת, זה איזשהו מנוף שאני כל פעם מעלה את עצמי למדרגה יותר ויותר ויותר עליונה. בינה ומלכות, כמו שאנחנו לומדים, שאנחנו משחקים בזה.
עוד שאלות. כן, פה. יאללה,
ישנם הרבה אנשים בעולם שבאיזשהו מקום כן מקיימים את הכלל של אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. הם אומרים, אנחנו לא מאמינים לא בדעת, עם כל הכבוד לקבלה, גם אני לא רואה, לא מאמין, אני מאמין בזה שאני אסתובב בעולם, מתנהג בסדר עם הבריות, וכך אני מאמין שצריך להיות טוב. מה יש לך להגיד לאנשים האלה?
אין מה להגיד. הם חושבים שטוב להם וטוב לבריות, וככה הם מתנהגים. אנחנו אומרים שזה סוג האגו, שבאמת יכול להיות שהם לא עושים רע לבריות, אבל כמו שכתוב כל חסד די עבדים, לגרמי עובדים, הם לא נמצאים בדרגת האמונה. אלה ככה, באגו הקטן, שיודעים להסתדר עם האחרים ולא יותר. אולי אנחנו נקרא כמה פסוקים. אתה הכנת בכל זאת משהו.
נכון, הכנו הרבה.
או, יש לנו מכאן משהו לקחת או לא?
כן, יש לנו פה הרבה דברים. אולי נקרא כמה ברצף ככה.
כן.
אז מה אומרים המקובלים על אמונה? אז הרבש כותב על זה שהאמונה הוא הכלי להשראת השכינה.
כן, זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על הכלי, שבו, כלי זה נקרא רצון, כן? שבו אנחנו רוצים לקבל את האור העליון, אור חוכמה, או גילוי הבורא, סליחה. או גילוי הבורא, כן? אז איך אנחנו עושים? אנחנו צריכים בכלי הזה, קודם כל, לעשות בו תיקון שיהיה בו אור חסדים. כן? אור חסדים. אור חסדים הזה נקרא אמונה. ושאור חוכמה ייכנס בתוך האור חסדים, אז יהיה לנו אמונה שלמה. כן?
הרב קוק כותב על זה שכל הבהירות באה מתוך אמונה.
נכון? כי אם יש לי יכולת, אמונה זה נקרא שאני יכול להתחיל להרגיש מה שמחוץ לי. אם אני יכול להתחיל להרגיש מה שמחוץ לי, גמרנו. בא כל הבהירות, ודאי, אני מתחיל לראות עולם, עולם העליון, מה שמחוץ לי. ככה אני לא רואה כלום. אני רואה רק מה שנכנס לתוך החושים שלי. רק מזה אני חי. ונראה לי שמה שנמצא בפנים, שזה כאילו קיים מבחוץ.
חזון איש כותב על זה בספר אמונה וביטחון, מידת האמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש.
כן, שאם אדם באמת בעדינות הנפש נמצא, שהוא לא מסוגל להיות בחומר, לתלות מעליו, אז נטייה לצאת מהחומר, היא נקראת האמונה, דרגת בינה.
עוד הרבש כותב על זה, אי אפשר לזכות לבחינת אמונה מטרם שזוכים להתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה, שהם כלים דהשפעה.
כן, כי אמונה זה נקרא כוח דהשפיע, להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, תכונת הבורא. אז אדם במידה הזאת נעשה, כבר מרגיש אותו קרוב אליו. אין יותר מאמונה, הכל מושג. לכן, אם אנחנו שומעים מילת האמונה, אנחנו כבר צריכים מיד לבדוק על מה מדובר. או מדובר על השגת האלוקות שנקראת האמונה, הרגשת הבורא זה נקרא האמונה. כמה אני מרגיש אותו, ב-10 גרם אני מרגיש אותו, זה נקרא שיש לי אמונה 10 גרם. קילו יש לי קילו אמונה. כמה שאני מרגיש אותו, זה נקרא גודל האמונה שלי. זה לגמרי הפוך ממה שאצלנו. אצלנו אמונה, אני מאמין שזה לגמרי, לגמרי ההפך ממה שחוכמת הקבלה אומרת. תורה מדברת על האור, על הגילוי.
עוד הרב קוק כותב על זה משהו מאוד מאוד מיוחד. כותב, האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה.
או, גילוי הנשמה, נכון. כאור הנשמה זה נקרא, יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, ואור הנשמה זה נקרא האור האמונה.
בעל הסולם כותב שאת האמונה איך משיגים? המאור שבתורה מביא האמונה בלב האדם.
כן, כי מה, זה מה שאנחנו מבקשים מתוך הלימוד, שיבוא האור ויתקן אותי, ושיהיה לי אפשרות להשפיע, שיהיה לי אור האמונה, ואז באור דה להשפיע, אני פותח לעצמי כל המציאות, כל העולמות העליונים. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. לכן שיטת הקבלה היא שיטה לגילוי הבורא, שיטה להשגת האמונה. אז בוא נגיע להיות נאמנים ומאמינים בצורה האמיתית.
תודה רבה הרב לייטמן, תודה רבה לקהל באולפן, תודה רבה לכם הצופים, להתראות עד התוכניות הבאות של קבלה למתחיל, שלום ולהתראות.